לפני כ-12 שנים הוגש לממשלה דוח ועדת מרידור לבחינת תפיסת הביטחון של מדינת ישראל. המטרה העיקרית הייתה לבחון את השינויים וההתפתחויות בסביבה האסטרטגית ביטחונית של המדינה, ולהמליץ למקבלי ההחלטות על שינויים תפיסתיים בהתאם לאתגרים המתהווים. בחלוף כ-12 שנים מאז הגשת הדוח, ברור לחלוטין שהטרור והלחימה בארגוני טרור תפסו את מקומן של מלחמות בין צבאות סדירים, ובנוסף לכל אלה, ישראל עדיין מתמודדת עם איום הגרעין האיראני, איום קיומי, על כל הגורמים האלה הצביע כבר אז הדוח. על כך ועוד נרחיב עם מי שעמד בראש הוועדה, השר לשעבר לענייני מודיעין, דן מרידור, שלום לך.
שלום רב.
במזכר שחיברת כאן במכון, במלאת 12 שנים, יחד עם דוקטור רונל דדי, אתם סוקרים את השינויים במרכיבי תפיסת הביטחון של ישראל בשנים האחרונות. וראשית אני רוצה לשאול אותך, מהי תפיסת ביטחון וממה היא מורכבת? איך עבדה גם הוועדה שכתבה את הדוח?
בישראל הביטחון תופס מקום הרבה יותר מרכזי וחשוב מאשר בכל מדינה דומה מערבית. החלק שהוא נוטל מהתוצר הלאומי יותר גבוה בהרבה. המדיניות החוץ מושפעת מביטחון, משפיעה על החינוך, על הלכידות החברתית. אם צבא הולנד לא יצליח מלחמה, הולנד ממשיכה להתקיים. ואין גם מלחמות שם. אצלנו, חס וחלילה, הצבא יהיה חלש, לא נהיה פה. לכן הביטחון תפס מקום חשוב מאוד בהוויה הישראלית. ומביטחון שהיה מצומצם לעמידה באומץ לב בשנת 48 מול האויב, הוא הפך להיות עניין מאוד מורכב, רב שכבות ואנשים וארגונים, כל מיני זרועות של צבא. וכאשר אתה רוצה לנהל מדיניות ביטחון, שכוללת את גודל הצבא, את התקציב שלו, את תוכנית המלחמה, את המחקר והפיתוח, רצוי מאוד שתהיה לך תפיסה כוללת. מה המצב, מה האתגרים העיקריים, ואחרי שאתה בונה תפיסה כוללת, ממנה אתה יכול לגזור. תקציב ביטחון, מחקר, פיתוח, גודל צבא, תוכניות וכן הלאה. אז הדבר העצוב, שמח, הוא שאין אצלנו דבר כזה, לא היה בצורה מסודרת. בן גוריון אמרו פעם, ניסח משהו כזה בשנות ה-50, אנחנו היום בשנת 2018. אני הרגשתי בזה, ובמשך השנים ניסיתי כמה פעמים להביא לכתיבה תפיסת ביטחון, ההיסטוריה פחות חשובה. ב-2004-2006 נתבקשתי על ידי שר הביטחון וראש הממשלה, מופז ושרון, לעמוד בראש ועדה שנקים ונכתוב תפיסה בשביל הממשלה, זה היה. המהלך הזה היה ארך כשנתיים, שנה וחצי, שנתיים. הדיונים היו מאוד מקיפים. היה חשוב לומר את הדבר הבא, אנחנו כותבים פה מה שאנחנו מבינים. אנא בדקו אותנו לפחות כל שנתיים, אולי טעינו. פעם בחמש שנים יכתבו את זה מחדש, מדוע? מצד אחד רצוי שתהיה תפיסה שמסתכלת ארוך ורחב על כל המשמעויות. מצד שני, אנחנו חיים בעידן של שינויים מאוד מהירים. אפשר לטעות. אז איך אתה מאזן בין שני הוקטורים האלה? הדוח הוגש ב-2006. הוא נעשה בהסכמה, לא עסק בסוגיות פוליטיות. היו שם אנשים מצד הניציב, מצד העיוני. זה לא ענייננו. אבל עסקנו בהיבטים הביטחוניים מאוד לעומק. ופעם ראשונה הכנסנו פנימה את שלושה סוגי האתגרים. גם אתגר שירד בחשיבותו, זה המלחמה הרגילה, הקונבנציונלית, שפעם כל צהל נבנה רק מולה. חזית מזרחית, ירדנים, סורים, כוח עיראקי, ואיך תעמוד מולם אלפי טנקים. זה ירד בחשיבותו, היום אתה לא רואה מלחמה כזאת סבירה בצווח הנראה לעין, אבל שני מישורים אחרים הפכו להיות מישורי מאבק גדולים. אחד העל קונבנציונלי, גרעין היה עיראקי, לובי, סורי, איראני, סיפור מוכר, והשני התת-קונבנציונלי, זאת אומרת, טרור וגרילה. צריך לומר בקצרה משהו עליהם, וזה מה שאמרנו שם. העיקר היום עובר לשני המישורים האלה. המישור הקונבנציונלי קיים, אפשר לדבר עליו, ואמרנו עליו דברים, אבל הוא יורד בחשיבותו היחסית. אתה לא רואה היום צבאות ערב שיכולים לכבוש את ישראל. מצרים, 40 שנה בשלום איתנו, ירדן דבר דומה, סוריה חיסלה את צבאה, לבנון לא היה צבא, עיראק בכלל לא נגדנו. עולם השתנה לטובה. מצד שני, עולים ארגונים לא מדינתיים, חיזבאללה, חמאס, אל-קאידה וכן הלאה, שיש להם, אין להם כוח לחסל את ישראל, בשום אופן, גם לא מדברים על זה, באמת. יש להם כוח ליצור הרבה נזק. וזה עולם אחר, מצד אחד יותר טוב שאין סכנת חיסול, מצד שני לא קל להתגבר עליהם ולגנוע את הנזק שהם יוצרים. הבית הגרעיני שהלך והתפתח, אמרנו עליו דבר שאני לא אכנס אליו פה מפני רגישות, אבל דבר אחד חשוב לומר. התשובה של ישראל מורכבת משלוש רגליים, לא מאחת. אחת היא סיכול. סיכול מדיני, צבאי, חשאי, רועש, ראינו דוגמאות כאלה. מה יהיה אם לא יהיה סיכול? נניח שלא נצליח. אז אנחנו לא בשואה, ביטוי מיותר ומזיק. ישראל חזקה, בנינו בכוונה מראש עוד שתי רגליים. סיכול לאחת, הגנה, שנייה, תחשוב על מערכת החץ, והרתעה, שלא אדבר עליה כאן. וכל שלושה הדברים האלה הם תשובה שצריך לטפל בה בטווח הנראה לעין. תפיסת הביטחון כזאת הייתה צריכה להיות מאושרת בממשלה, כמעט אושרה, כבר נוסחה החלטה, הצגתי את זה לפני הממשלה, המטה הכללי, כל מי שרצה, מוסד, שב"כ, ועדה לאנרגיה אטומית. בסוף לא הייתה החלטה פורמלית, בפועל חלק גדול מהדברים הפכו להיות מדיניות מסודרת, למשל ראש אגת דאז עידו נחושתן, שאחר כך היה מפקד חיל האוויר, אמר אני מאמץ את הרגל הרביעית, מהי הרגל הרביעית? שלוש רגליים רגילות זה הרתעה, להרתיע את האויב, התראה, לדעת שעומדת לקרות מלחמה, ואחרי אם יש מלחמה, אמרנו צריך להוסיף עוד רגל, זה התגוננות. אי אפשר בהתגוננות, זה נגד הגנים הישראליים, אנחנו לא מתגוננים, אבל ראינו שהאויב מגיע הביתה, גם באוטובוסים, בפצוצים בתוך ערינו, הצבא חזק על הגבול, לא מפריע לו, וגם ברקטות. וצריך לבנות תורת הגנה, והכנסנו את זה פנימה, באמת אם תראה את ההתפתחות של שרבית קסמים ושל כיפת ברזל, של כיפת ברזל, כמובן חץ, ועוד אלמנטים, זה שינוי מאוד משמעותי. גם שאלת ההתקפה מקבלת פנים חדשות. הקרבות המסיביים שאני זכיתי כטנקיסט, ללחום אותם במלחמות העבר, אוגדות מול אוגדות, כנראה לא נראות עכשיו, תרחישים כאלה לא נראים עכשיו. לעומת זה, היכולת לפגוע נקודתית, גם באויב, בלי לכבוש שטחים ענקיים, הופכת להיות מאוד מעשית, תלויה מאוד בשניים, בטכנולוגיה שמאפשרת מודיעין מצוין, ויכולת פגיעה נקודתית, בין אם פיזית, בין אם בסייבר, עולם חדש. אז אנחנו, אני רוצה להוסיף דבר שבעיניי הוא משמעותי. כתבנו תפיסה, אני לא יכול להעיד עליה, כי אני אחראי לה, אז אני לא אגיד אם היא טובה או רעה, אני כמובן חושב שהיא טובה, אבל עבר הרבה זמן, והעולם משתנה. וחשוב שלא בשרבות או ביומיים עבודה של מישהו או שבוע, אלא בעבודה רצינית של מומחים, כמו שאנחנו עשינו, מן האקדמיה ומן הצבא וממערכות הביטחון האחרות, מעולם הכלכלי, בהשוואות בינלאומיות, שקבוצה כזאת תשב ותבדוק את השינויים הנדרשים. כי אחרת אנחנו נעשה מה שקורה בעבר לצבאות, שהם מאוד נהנים מלחמות העבר, נסים ללחום אותם מחדש, אבל האתגרים לגמרי שונים. הפולנים היו גאים ביכולת הפרשים שלהם לעצור את האויבים, עד שהטנקים הגרמניים דרסו אותם. ולכן אנחנו צריכים לעסוק בזה, ומי צריך לעסוק בזה? לא הצבא. הצבא עושה את שלו. זה תפקיד הממשלה. הממשלה, לא רק בעצמה, בעזרת מומחים, צריכה לשבת על זה ברצינות ולגבש תפיסת ביטחון, לקחת את האחריות על הסיכונים הכרוכים בה, ולהנחות את כל המערכות, לפעול לפי התפיסה הזאת. זה מה שעשינו, זה מה שצריך לעשות גם היום.
אני רוצה להתייחס לעוד כמה סוגיות שעולות בדוח המפורט וגם במזכר שכתבתם. בין הסוגיות גם הזיקה בין עניינים פוליטיים, מדיניים, בינלאומיים, לבין הביטחון פר סה. אם תוכל בקצרה להתייחס לסוגיה הפלסטינית, ישראל בזירה הבינלאומית וגם לסוגיית צבא העם.
ישראל בזירה הבינלאומית, המלחמות המודרניות של עשרות השנים האחרונות, שונות שינוי דרמטי ממה שהיה אלפי שנים. בין השאר בהיבט הבא, היום המלחמות נצפות, נראות, בזמן שהן קורות. זה לא היה אף פעם בעולם. עד לאחרונה, האנשים נלחמו בחזית, בבית לא ידעו מה קורה, וחיכו לתוצאות. היום רואים את המלחמה. יש אייפון, יש סמארטפון אחר, יש רשתות. הצבא בתחילה אמר, מה, אי אפשר, תעשו צנזורה. אז מה זה עוזר? אתה עושה צנזורה, האויב מביא לחייל שלו את המכשיר, ותוך דקה זה עולה לרשת. במה זה משנה? תראה, מלחמה, כולם יודעים, ואני ראיתי, זה דבר אכזרי ונראה נורא והיום. האנשים מתים, נפצעים, ילדים מחפשים את ההורים בתוך הריסות, זה נורא. פה, בעידן המודרני של הקשר בין המלחמה לבין איך היא נתפסת ויחסי החוץ, אם אתה מאוד חזק ורואים את העוצמה שלך יום יום, אתה הופך לא בצדק להיות מנוול. רואים חיל אוויר ישראלי הטוב במזרח התיכון, מהטובים בעולם, תוקף 350 קילומטר מרובעים של עזה. כולם יודעים שאנחנו לא רצינו במלחמה הזאת. אנחנו הצד הצודק. הם רצו בה. לא הייתה ברירה ללכת אליה. והרבה מדינות בעולם, לרבות ערביות, רצו שנקה את החמאס. אבל אחרי יומיים שלושה של תמונות כאלה בטלוויזיה, שעוד ילדה הרוגה ועוד ילד, אתה מאבד את העולם ואומרים לך תעצור. ואז החזק הופך להיות מנובל, לא בצדק. והחלש הופך להיות האנדרדוג, למרות שהוא התחיל במלחמה. ולכן להבין שמלחמה נצפית שונה לחלוטין, וצריך לתכנן אותה אחרת, לנהל אותה אחרת, זה תובנה לא פשוטה. זה דוגמה אחת לה. לעניינים האלה תזכור את שמעון פרס עוצר לחלוטין את המבצע בלבנון, כי בטעות פגענו בכפר קנה באוכלוסייה אזרחית, וכל העולם עלה עליו. לכן זה דבר מרכזי שצריך לחשוב עליו. בסוף מלחמה לא נועדה להשיג הישג צבאי, נועדה להשיג הישג מדיני. אם אתה נניח תתקוף מטרה, תכבוש שטח, אתה מוכרח לחשוב מה הלאה. האם זה מביא אותך למטרה או לא מביא אותך למטרה. לכן יש כמובן קשר בין העניין המדיני לבין העניין הצבאי, אין ספק בזה. לגבי השאלות של העניין הפלסטיני. תראה, העניין הפלסטיני הוא עניין טעון מאוד פוליטית. יש השקפות עולם שונות, מה צריך לעשות. מה שאנחנו אמרנו, ואני אומר עכשיו ביתר סט, אני היום לא אומר את זה בשם הוועדה, אני אדם פרטי היום, זה הופך להיות האיום מספר אחד על ישראל. לא צבאית. צבאית אין לנו בעיה להסתדר עם זה, כמובן, יש טרור לפעמים וצריך להתמודד איתו, אבל אנחנו עושים את זה בהצלחה. אנחנו הולכים במסלול או מתגלגלים במדרון, שאם לא נעצור אותו, אנחנו גומרים במדינה אחת. אין גבול באמת בין הירדן לבין הים. יהודי שגר כמו בני משפחתי, נגיד כפר אדומים או באריאל, נוסע לעבוד בפתח תקווה בירושלים, לא מרגיש שהוא חוצה גבול. אבל ערבי לא יכול לעבור שם. והערבי לא מצביע שם, והיהודי כן מצביע שם. זה מצב ביניים מוצדק, עד שיש הסכם. אבל אם זה יהפוך למצב קבע, יום אחד יבואו ערבים ויגידו, בסדר, אנחנו לא רוצים מדינה, רוצים להצביע. למה שרק השכן היהודי שלי בחברון הצביע ואני לא אצביע? אנחנו נהיה אז במצב מאוד קשה לכל הפרויקט. ולכן יש לנו, לפי דעתי, איום שהולך ומתגבש, ודווקא הצלחתנו במניעת השינוי הסטטוס קוו, מחמיר את האיום. עכשיו, זאת אמירה שיש לה משמעות פוליטית. מה צריך לעשות? אפשר לקחת כל השטח אלינו, אבל אי אפשר בלי מתן זכויות. לא בן גוריון עשה את זה, לא בגין יציא, אין דבר כזה. זה, אני לא רוצה להגיד איך קוראים משטר כזה. זה לא אנחנו. הציונות תמיד דרשה רוב יהודי. למה? כי ערבים מצביעים. להגיד שהם לא יצביעו, זה לא ציונות, זה משהו אחר. אפשר לוותר על השטח. אפשר לעשות מהלכים כאלה ואחרים, אבל זה הופך להיות איום מרכזי, למרות שהוא נראה לא מדהיג מה קורה בשטח. איום, ולכן צריך לטפל בו. אנחנו אמרנו מה צריך לפי דעתנו ביטחונית לעשות. למנוע מעבר של צבאות זרים את הירדן, לדאוג לכך שצהל יהיה רשאי, גם כשהוא לא נמצא כל הזמן שם, להיכנס כאשר המצב מחייב את זה, ועוד דברים ביטחוניים. הצד הפוליטי לא דן בזה הוועדה, כי עניין פוליטי לא ענייננו. אגב, לא עסקנו בכלל בערבי ישראל. היו שהציעו לעסוק בהם, ואני אמרתי אז לא בשום אופן, הם לא אויב. יש בעיה בתוך ישראל של טרור, גם טרור יהודי, בינתיים טרוריסט יהודי הרג ראש ממשלה לפני 23 שנה, לא טרוריסט ערבי, אבל זה בעיה פנימית, זה לא בעיה של אויבים, ולכן בסוגיה הזאת לא עסקנו בוועדה. הבעיה הפלסטיני יושב על סדר היום מאוד מאוד וחשוב מאוד לעסוק בו.
ובעניין צבא העם?
כן, זו דילמה קשה. את הפרק הזה הוביל בתוך הוועדה האלוף גדעון שפר, שפורר, שהיה ראש אכ"א בנגנו, איש חיל אוויר, והוועדה הלכה איתו. תראה, יש פה שאלה מעניינת מוסרית, יותר משהו מעשית. אין צורך בכל הצבא הגדול הזה, אבל יש משהו מאוד מקומם מוסרית, שיש חלקים מהאוכלוסייה שלא מוכנים להשתתף במאמץ. כשקורה משהו, אתה שומע שנהרג חייל, בשכונות האלה זה לא מדהיג, כי זה לא אצלם. זה דבר עקום. ההצעה שלנו הייתה להרחיב מאוד את הגיוס, עד לכמה שאפשר לכל אזרחי ישראל, כמו שעשינו עם הדרוזים וחלק מהבדואים, להרחיב אותו בזהירות, לא במכה אחת, לא הפוך, לא תמצם אותו, לרבות בתוך החברה היהודית, ברחורי ישיבות וכן הלאה, לאפשר מסלולים דיפרנציאליים בפנים, להקל, אבל בתמורה לזה להקטין, לקצר את השירות. לא צריך 3 שנים, צריך פחות, זורק מספר 2. אתה צריך אנשים במומחיות, שלם להם, תן להם צבא קבע, תגיד אתה תישאר בתור איש מקצוע כזה וכזה, כמו שאתה עושה היום עם טייסים או עם לוחמים בגופים מקצועיים, אז הם יהיו צבא קבע. אנחנו חשבנו שיש עניין מוסרי עמוק בכך, אם צריך להגן על המולדת, ואנחנו צריכים, אחרת לא נתקיים פה. זה צריך להיות עול שכולם נושאים בו, בעיניי זה גם זכות וכבוד גדול, ולא נכון ליצור איים בחברה הישראלית שמנותקים מזה לגמרי. זה מה שהוועדה כתבה, זה מול האלטרנטיבה של צבא מקצועי, שלא מגייסים בחובה, ורק מי שרוצה ילך לשם, ראינו שזה במדינות אחרות לא הביא לצבא יותר טוב.
דן מרידור, תודה רבה לך.